שבוע טוב. קשה לדבר על אדם גדול, קשה לדבר עוד יותר על אדם מאוד מאוד גדול, ואני קצת אנסה את הערך. אני קצת הכרתי את הרב עם כל מיני מעשים קטנים, אחר כך אולי עוד יותר. שיעור א', הגעתי למרכז הרב, גדלתי בגבעתיים, לא ידעתי מי זה הרב מרדכי שטרנברג. ישבתי בבית המדרש, ובראש השנה הרב היה צריך לעבור שני הספסל שלנו. הספסלים היו מאוד צפופים, בגלל החגים הספסלים היו מאוד צפופים, והסיטואציה הייתה מאוד מוזרה, כי כולם נעמדו, ואם אתה עומד, הסטנדר חוסם את המעבר, אז הרב לא יכול לעבור, אז יושבים, זה לא נעים, מה עושים? ראיתי את הרב כל כך מצטער, אמרתי, שכני לספסל, אני איזה פוזן, זכרו לטוב, אמרתי לו, תגיד לי, מי זה היהודי הזה? אמרתי, אתה לא מכיר? אמרתי לו, לא מכיר. אומר לי, זה הרב מרדכי שטרנברג. לא הכרתי. אמרתי לו, תשמע, לראות איך היהודי הזה מצטער שקמים בפניו, החיים שלי לא ראיתי דבר כזה. לא ראיתי דבר כזה. הגיעו הימים הנוראים, ואמרתי בלבי, אני חייב להיכנס, לשמוע שיעור של הרב מרדכי. הרב מרדכי היה שיעור של המבוגרים. אמרתי, בסדר, מבין יותר, מבין פחות. נכנסתי לי בשיעור אחד. אני שיעור א', לא ידעתי להסתכל מאיזה צד קוראים רשב"א ומאיזה צד קוראים רמב"ן. אני נכנס לשיעור, ישבו שם אברכים מבוגרים, לא הכרתי את כולם, הרב צבי קוסטינר, או שעד מספר המון, וכן אלפי הדרך יושבים עוד אנשים. הרב מתחיל להסביר את דרכו בסוגיה, מתחיל מההתחלה. אני לא יכול להגיד שהבנתי הרבה, אבל כשזה העסק מתחיל להתחמם, אז מתחילים קושיות ותירוצים, קושיות ותירוצים, לא הבנתי הרבה. ובאיזשהו שלב אחד מהאנשים שואל אותו שאלה, הרב מרדכי, שהכל הפוך ממה שהרב מרדכי אמר. והרב מרדכי ככה תופס את ראשו וחושב וחושב וחושב, או שזכו היהודי מאוד חכם, ו... אומר לו, אתה צודק, כל מה שאמרתי זה לא נכון. לראות את השמחה של היהודי הזה, מה שהזכיר הרב דוד, שהתקדם בתורה, ומישהו הסביר לו שמה שהוא אומר עד היום זה לא נכון, אני לא זוכר מאיפה בדיוק הוכיח לו מאיזה רמב"ן, בסוף מסכת יבמות, ראיתי את השמחה של היהודי הזה, איזה שמחה מופלאה הייתה לו כל כך שהוא התקדם בתורה, זה לא יאומן כי יסופר הדבר הזה. הרב אמר לו, מי שהכיר את הרב מרדכי, זה כל כך היה אופייני לו, הרב אמר לו, תראה, אני לא למדתי ככה את הסוגיה, בוא תעביר את השיעור. כמובן זה לא היה, אבל הרב בשיא האמיתיות אמר לו, בוא תעביר, תלמד, אני לא למדתי ככה את הסוגיה. טוב, זה כמובן לא קרה. אז הרב אמר, טוב, אז אני אתחיל עכשיו ללמוד את הסוגיה יחד איתכם ביחד. והרב מתחיל ככה לעמול את הסוגיה ולעמול ולעמול ולעמול, וחושב יחד עם כולם. אני באיזשהו שלב ראיתי שאני לא מוצא שום דבר ואני מדי בשמאלי הלכתי, אבל את השיעור הגדול של החיים שלי קיבלתי, כי לא ראיתי אדם מאושר כל כך שמישהו העמיד אותו על האמת. וזה היה פלא פלאות. התחלתי להיכנס לשיעורים של הרב מרדכי, בגמרא זה היה לי מאוד קשה, גם באמונה היה קשה, התחלתי להיכנס. וסיבת פורים של שיעור ב' הלכתי לרב מרדכי. ושם גם למדתי עוד שיעור חשוב. הגיע יהודי אחד, הכרת פניו ענתה בו, תלמיד חכם בישיבת אור עציון, שהרב לימד באותו זמן בישיבת אור עציון. והוא מאוד השקיע בשיעורים של הרב, מבין הדברים, הוא הגיע ככה מאוד מבוסם, עם יראת כבוד גדולה, ובתוך הדברים היה ניכר שכשהרב חוזר מאור ציון, אז הוא חוזר יחד איתו. טוב, ודנו, וכדרכה של תורה, ובפורים, ודברי תורה, ושמחה גדולה, ואז היהודי הזה אומר לרב מרדכי, הרב מאוד פגע בי. ואני זוכר את זה עד היום, איך שהרב מרדכי נלחץ, חס חלילה. אז הרב מרדכי שואל אותו, מה זה? מה קרה? אומר לרב, תראה, אני חוזר עם הרב כל פעם אחרי השיעור בעוד ציון, כי אני רוצה לברר מה הרב אמר, ואני מקשה קושיות ותירוצים, ואיך למדנו את הסוגיה, ואיך הרב למד, וזה. ואני כל השבועות שאני נוסע עם הרב לירושלים, מאז שהתחלתי להיכנס לשיעור, אני מרגיש כמו בן יחיד. ופעם אחת, נהג המונית, גם התערב לנו בסוגיה, כי גם היה לו מה לומר כנראה בסוגיה. ונהג המונית גם כן מתחיל להתפלפל איתנו, זה לא היה בדיוק כנראה שהוא היה עלן בעומקה של הסברות של הראשון, אבל הוא גם כן התחיל. ואז הוא אומר לו, פתאום אני מבין שזה לא אני בן יחיד. גם הנהג המונית הזה, גם הוא בן יחיד. גם הוא בן יחיד. וזה כל כך נפגעתי, כי הייתי בטוח שאני הבן היחיד. אני חושב שבעצו של הרב היו אלפי תלמידים, שכולם הרגישו בנים יחידים. פגשתי היום יהודי אחד, אמר לי, למדתי אצל הרב לפני 30 שנה, אומר לי, הגעתי להלוויה, הייתי בטוח שאני בן יחיד. והערת פנים שהרב נתן לכל אחד, להיות איתך עד הסוף, בכל מקום שאתה, בכל שאלה, בגמרא, בהלכה, בצרה, בשאלות נפשיות, דברים מסמכים, כל הדברים, היה איתך עד הסוף. כולם הרגישו בנים יחידים. רוצה לספר עוד נקודה אחת אחר כך, שגם מלווה אותי הרבה שנים. היה חתונה של אחד מהבחורים במרכז הרב. זה היה חתונה עם הרבה שימוש תמיד חמי, אבל הרב ודיה ערך את החופה, היה נכדה של הרב ודיה, משפחת פסון אני חושב. אז זה לא ברור, כן, אני לא זוכר כבר את כל הסיטה, לא ברור, אם הוא כן יגיע, לא יגיע, אם הרב מרדכי ערוך את החופה, לא ערוך את החופה, הרב ודיה הגיע, חתן בא, ביקש מהרב מרדכי אם הוא יכול להיות עד בחתונה. חתן הלך, הרב מרדכי כמובן לא הייתה לו בעיה, ו... אני שואל את הרב, הרב, אני יכול לשאול איזו שאלה על השיעור בבוקר? מי שהכיר את הרב, הרב אף פעם לא סירב. הרב קיבל על עצמו, כל חייו נהג ככה, לא לסרב, כל מה שהוא יכול לענות, לענות. כל הזמן, כל חייו, כל דבר שהוא יכול לענות, לענות. ואני יכול גם כשקמה הישיבה, ורק אומר את זה בסוגריים, ואמרו אולי כל הרבנים ילמדו בבית המדרש, ו... אבל כדי שהם יוכלו ללמוד ולא יפריעו להם, אז יעשו כמו שעות קבלה. והרב מרדכי לא הסכים, הוא כמובן לא אמר למה, אבל אחרי בירור עם המשפחה, אז זה מאוד התברר, שהרב מרדכי אמר, אני לא אסרב לאף אדם שפונה בשום מצב. אז כשהוא רצה ללמוד, הוא הלך ללמוד בשקט באיזה מקום אחר. אז על כל פנים אני שואל את הרב, האם אני יכול לשאול שאלה על השיעור של הבוקר? והרב... פניו אומר לי, סליחה, אני מתנצל, החתן ביקש ממני להיות עד, ואני צריך להרער תשובה. כי מי שהולך להיות עד צריך להרער תשובה. אני זוכר את הרב הולך לפינה של האולם, ככה שם פניו וכפיו, ואחרי 2 או 3 דקות הוא חוזר אליי, הפנים יראות אומר לי, כן, בשמחה, מה אפשר? אפשר עוד, אני חושב, לספר... אין ספור סיפורים. אני חושב שאלפי אנשים יכולים לספר אלפי סיפורים. כי כמו שהזכירו פה את הרב מרדכי, תמיד פגשנו בגדלות. על כל דבר, על כל צעד ושעל, תמיד פגשנו בגדלות. תמיד לקח את הנקודות הכי גבוהות שבכל בן אדם ורומם אותם. תמיד את הגדלות הזאת. ואני חושב שלכן קצת נחטא אל האמת, אם רק נספר סיפורים, אצל את הסיפורים, וקצת רציתי להדגיש איזו נקודה מאוד מיוחדת באישיותו, יש ספר מופלא שחיבר אותו הרב נפתלי הרץ ויזל, שנקרא גן נעול, והספר הזה קיבל הסכמה נלבת מהנודע ביהודה, והנודע ביהודה כתב עליו שאף על פי שאני לא נושא הסכמות לשום ספר. גדלתי בעדי, אני לא רוצה להסכמות לשום ספר. הספר הזה פינף לאורץ, אני רוצה לתת לו הסכמות. מה כתוב בספר הזה? בספר הזה כתוב רק דבר אחד. הספר הזה עוסק לבאר מה נקראת המילה חכם בלשון הקודש. מה זה נקרא חכם? יש לספר שני חלקים. הראשון מסביר בכוחות הנפש מה זה חכם, כשהרב נפתלי הרץ צבי זה אומר שחכם זה לא רק חכם גאון. חכם זה אחד שהחוכמה שלו חיה בתוכו, מחיה את רגשותיו, מחיה את רצונותיו, זה נקרא אדם חכם. ובחלק השני הוא מראה את זה בכל פסוקי התנ"ך. מה הפשט של המילה אדם חכם? הרב מרדכי היה אדם מאוד חכם, מאוד חכם, אבל הוא היה חכם אמיתי. החוכמה שלו בנתה לו את הרצונות שלו, החוכמה שלו בנתה לו את הרגשות שלו, החוכמה שלו בנתה את המעשים שלו, והחוכמה והרגש והרצון והעשייה, הכל היה אחד, הכל היה כל כך חי, כל כך שלם, כל כך טבעי לו. ומתוך החוכמה הזאת, כמו שאומר הרב נפתלי הרץ ויזל, החוכמה הזאת של חכם שחי על פי דרכי חוכמתו. והרב תמיד היה אומר את זה, ועשיתם אותם, ועשיתם את עצמכם. אדם לומד תורה, והתורה היא עושה את עצמיותו, היא בונה אותו. היא בונה אותו בחוכמה, במחשבות אמיתיות, היא בונה אותו בהרגשות אמיתיות, היא בונה אותו במעשים אמיתיים, ברצונות אמיתיים. עשיתם אותם, עשיתם את עצמכם. ראש לכל הרב עשה את עצמו. עשה את עצמו בשקידתו בתורה, ביותו באמת, כמו שכולם הזכירו, והרב כל הזמן באמת היה חוזר על זה, כי זה היה חי בתוכו, עם הרב דומה למלאך, שכל כך הרבה דברים היה לו לומר על הדבר הזה, שמלאך זה קודם כל שליח, הוא לא מחזיק מעצמו, הזכיר הרב משה, בלי מחשבות, בלי כבוד, בלי אגו, בלי, לא החזיק על עצמו בכלל. ומלאך זה גם אדם מורם מעם. שכשאתה רואה משהו, אתה רואה שזה לא לגדר הטבע. ועשיתם אותם, ועשיתם את עצמכם. שקידתו של הרב מרדכי בתורה הייתה מאוד מופלאה. כשהגעתי לאמריקה והכרתי את הרב מרדכי, אז אמר לי יהודי אחד, ראה שאני גדלתי בגבעתיים ואני לא מכיר את פלאות ירושלים, לקח אותי כל מיני דברים יפים להכיר בירושלים, ואת הדברים אמר לי, בוא נלך באמצע הלילה מתחת לבית של הרב מרדכי. אתה שומע יהודי לומד בשתיים בלילה בכזאת מתיקות התורה, ולא מפסיק ומתנגן וקורא ולומד וחוזר ושומע. ושאלתי פעם את בנו, אמרתי לו, תגיד לי, מתי אבא שלך הולך לישון? אמר לי, אבא שלי כל חייו אף פעם הולך לישון, רק כשהוא נרדם. כשהוא נרדם על הגמרא, אז הוא הולך לישון. עשה את עצמו כלי בטל במדרגת התורה, אל התורה ואל גמיות חסדים. אני לא יודע כמה אנשים פוגשים פה, יש פה כמה מחנכים שעוסקים בחינוך. יש לפעמים אנשים ש... אני אומר בלשון הרצה, זה חסד של אמת. הכוונה היא, זה חסד שאתה לא יודע אם אתה מועיל משהו. כי אדם נמצא במצב נפשי מאוד לא פשוט, ואתה יכול לנהל איתו שיחה היום, ועוד יום, ועוד יום, ועוד יום, אותו דבר. שום דבר לא משתנה. עוד יום, ועוד יום, ועוד יום, ועוד יום, כל אותו דבר. ואדם רגיל בדרך הטבע נשבר. והרב מרדכי, יש אנשים שכבר 40 שנה הוא מלווה אותם, אם לא יותר. ודבקותו האינסופית בתורה הפכה אותו לאדם שיש לו חסד אינסופי. אני לא יכול עכשיו להעריך, כמובן גם לא צריך להזכיר את הדברים, אבל חסד אינסופי, חסד אינסופי. אנחנו פה בגבעת שמואל איננו מהחסד הזה. הזכיר הרב משה שחור, הרב זיכה אותנו כל יום רביעי, אחרי לפעמים שיעור אחד או שניים בירושלים, שיעור אצל הרב מיכאל אלי בתל אביב, שיעור אצל הרב חיים גנץ בתל אביב, ואז הרב היה מגיע אלינו. לפעמים היו בשיעורים מעט אנשים, היו תקופות שגם היו מעט אנשים, ולפעמים נכנסו ארבעה אנשים, והייתי אומר לרב, הרב, פלוני אלמוני נולדה לו בת, כלומר להגיד לו, יהיו שלושה, הרב יוותר עלינו, יבוא שבוע הבא. אמר לי, נולדה לו בת, איזה יופי, מזל טוב. הוא לא הבין בכלל אפילו מה שרציתי להגיד לו, שנולדו שלושה, איזה יהיו שלושה שאולי יבוא, הוא לא העלה בדעתו בכלל את הדבר הזה. וכשהיו שלושה, הרב לימד אותם, כאילו הוא למד 300. הסביר דבר דבר, עניין עניין, לא ויתר על שום דבר, על שום פרט בסוגיה, על שום דבר. ביקשתי מהרב להכין לו משהו לאכול, אחרי כל הסבב הזה. כיוון שקצת הכרתי את הרב מרדכי, אמרתי לו הרב, אני מבטיח לרב, שתי פרוסות וירקות, זהו. והרב כמובן לא היה מוכן, אלא רב כזה, כשהיו מכבדים אותו, אז היה עושה כאילו, להפסיק, לא, די, לא, לגמור את האירוע הזה ולהמשיך הלאה, ולא, לא הסכים, ולא, לא הצלחתי בדבר הזה, אבל נדמה לי שהרב התחיה ממה שקורה פה. מזה הוא קיבל את החיים שלו, מזה הוא קיבל את השמחה שלו, והרב מאוד התאמץ, אבל כמו שהזכירו, הרב מרדכי היה המאושר באדם. שמח כל כך, שמח בשמחה כזו גדולה כל ימיו. ובחודשים האחרונים, בתקופה האחרונה, שכל הזמן עלה לי הפסוק ותשחק ליום אחרון, אז הזכרתי כל הזמן שהרב מרדכי היה אומר שלפעמים היו אומרים אצלנו על אשת החיל, היו קוראים לה אולי פריירית. והרב היה נושא בעול. נושא בעול, שמח כל כך לעשות את רצון השם. וכל דבר שהוא חשב שזה הדבר הנכון לעשות, מילא אותו שמחה עצומה לעשות את זה, מילא אותו כוחות גדולים כל כך לעשות את זה, בעשייה מופלאה. הרב משה הזכיר שהוא היה יכול ב-11 בלילה, ולא, מילא אותו כל כך בשמחה עצומה, זה נתן לו כל כך הרבה כוחות, מזה הוא חי. מעשיית רצון השם. אבל עשיית רצון השם באמת, והיא משמחת, היא ממלאת את האדם, היא נותנת לו עוז וגבורה, וכל חייו כך היה. כשגם דיברנו על הספרים, ו... תודה רבה גם למשפחת פלוך שדחפה את זה. וגם מי שהיה פה בחנוכת הספר יודע שהספרים שהרב מרדכי, הוא לא התייחס כאילו זה ספר שלו. זה לא היה שלו, הוא גם אמר את זה. זה לא היה שלו. זה מוסיף תורה בעולם. אם זה מוסיף תורה בעולם, זה כל כך מצוין והוא כל כך נרתם לזה. טוב, זה במקרה שלו, זה היה הביטויים של הרב מרדכי. טוב, זה יכול להיות שזה שלי, בסדר. זה מוסיף תורה בעולם, זה כל כך דבר יכול להיות טוב. הדבר הזה של ההתבטלות לפני רצון השם, היה ממלא את כל חיי הרב מרדכי. הוא תמיד היה מזכיר את המאמר חז"ל תורה דילי, תורת השם חפצו בתורתו יגר מה ולילה. והיה אומר, מי זה התורה דילי הכי גדולה? למי יש תורה דילי הכי גדולה? למשה רבנו. פסוק הוא אומר עליו, זכרו תורת משה עבדי. הנביא העיד עליו, זכרו תורת משה עבדי. התורה שייכת למשה רבנו, תורת משה עבדי. היה אומר, התורה שייכת למשה רבנו, כי משה רבנו הוא הענב מכל אדם. והיה לו תמיד ביטוי כזה שהוא משתמש בו, צריך ללמוד תורה בלי להשאיר את הטביעות אצבעות שלך. ללמוד תורה, להקשיב מה ריבונו של עולם רוצה ממך. מה השם רוצה ממך, מה השם דובר אליך. אל תשאיר את הטביעות אצבעות שלך. כי לפעמים נדמה לך שאם אתה עושה טביעות אצבעות, זה יוצא מאוד טוב. אבל תדע לך שאם אתה לא תשאיר טביעות אצבעות, הרבה יותר אמיתי, הרבה יותר משמח, הרבה יותר בונה, הרבה 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 יותר מרומה מכל ברכה ותהילה. הרב למד בלי להשאיר את התביעות אצבעות שלו, התבטל לגמרי לרצון השם, ומתוך ההתבטלות הזאת פגשנו אדם מלא חוכמה, מלא רצון, מלא רגש, מלא חיות, מלא טוב אינסופי שלא ניתן להסביר. אני רואה את מה שמסתכל על השעון, אז אני רק אומר עוד דבר אחד. משראה את תפילתו של הרב, הזכירו את המקדשו הפנימי. בנוהג שבעולם אדם צריך לאט לאט להיכנס אל התפילה, הוא בא מבחוץ, ויש לו פסוקי דזמרה, ויש לו עד שהוא מגיע לתפילת עמידה. הרב היה כל כך מלא התבטלות לרצון השם, ראית אותו עוצם את עיניו, והדבקות האלוקית נשפכת ממנו בצורה כל כך טבעית. כל כך טבעית. הרב השאיר לנו ירושה גדולה, אני חושב. ירושה עם אלפי סיפורים, עם אלפי מעשים. אבל נדמה לי שמה שעמד בתוך כל הסיפורים זה להיות עבד השם. משה רבנו התורה נקראת על שמו, משה רבנו ענב מכל אדם, ומשה רבנו והיה מוצא משה עבד השם. להיות עבד השם ראינו מול עינינו. זה הדבר הכי משמח, הכי חי, הכי שלב, הכי מאיר בכל המציאות כולה. וזה הייתה מקצת דמותו של רבנו הרב מרדכי. תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים.